הדיבור של האמת, לרוב התוכן הראשוני שלו, זה להגיד אני תקוע. זה הדיבור האמיתי הראשוני שהוא בעצם נגיש. זה הידית הכי קרובה בצעידה הזאת, במישוש הקירות בחושך. הידית הראשונה שזמינה זה בעצם להגיד אני לא מוצא את הדלת. וזה כבר פעולה של אמונה.
שלום לכם, אני איתן אברמוביץ' ואתם מאזינים לפודקאסט של צירופים חדשים, כתב עת מקוון ובמה לשפה דתית חדשה מבית ישיבת שיח יצחק. תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתחילים. שלום למנחם אלברשטט.
שלום איתן.
תודה רבה שאתה מארח אותי פה בסטודיו שלך ומתארח בפודקאסט שלנו במסגרת הגיליון על אמון ואמונה. אני צריך אותך קצת בקצרה ואז נצלול פנימה. מנחם, למי שלא מכיר, צייר, מאייר, מאייר קבוע גם במוסף שבת של מקור ראשון, גם בגיליונות של כתב העת השילוח, וגם מאייר ספרי ילדים, ספרי מבוגרים, הרבה דברים נהדרים שיצאו תחת ידיו, וגם מלמד אומנות ואיור וחושב מחשבות בתחומים הזה ובתחומים אחרים. ואנחנו נפגשים לדבר קצת סביב הנושא הזה של הגיליון, של אמון ואמונה. איפה נתחיל מנחם? קח אותנו.
איפה נתחיל? קודם כל, ערב טוב, איתן. תודה רבה שבאת. עד אליי. אני שואל את עצמי גם איפה להתחיל.
כן.
כי אנחנו בתוך איזה מין קלחת כזאת, אני מרגיש שהיא גם מחדשותית, וגם פנימית, וגם קשה קצת להפריד בין האישי לבין הלאומי לבין החדשותי. אז זה מחשבות ראשונות בכלל של כאילו משהו באובדן אוריינטציה הזה הוא לא מקרי. אני מרגיש שאנחנו באיזה רכבת הרים בלתי נגמרת, שהמשך שלה הוא כבר מצטבר לאיזה מסה שאנחנו אפילו לא מכירים. כאילו משהו באינטנסיביות של ההתרחשויות מצטבר למסה שכבר יוצרת איזו טרנספורמציה שדורשת מאיתנו לאט לאט לנסח לעצמנו מושגים חדשים בכלל של איך אנחנו מכוונים את עצמנו כאן בעולם.
כן. בוא נתחיל אולי מהמקום שאנחנו נמצאים בו קצת, מהסטודיו הזה שמלא בציורים ויצירות וכל מיני גוונים. זה נוכחות מאוד חזקה פה מסביב. דיברנו קצת לפני כן, אולי ננסה להתחיל משם, על המקום הזה של היצירה ומאיך הוא מתקשר קצת למחשבות על הקטסטרופות שמסביב.
כן, אז קודם כל המקום הזה הוא מקום שהוא באמת יקר לליבי, ויחד עם זה הוא מקום שהוא באמת טעון, כי סטודיו הוא מקום שהוא מוקדש לצורך איזושהי פעילות שיש בה כוונה וגם איזו רצינות מסוימת וחשיבות, ממילא יוצרים גם מנעד שלם של רגשות ושל חוויות ושל התרחשויות. וקודם שדיברנו, השוויתי את זה גם קצת, נגיד, ללימוד תורה. כי כשני אנשים יושבים, למשל, ולומדים חברותה, ואנחנו, גילוי נאות,
זכינו
ללמוד בחברותה כבר לפני כ-20 שנה.
השם ישמור.
כן, כן. והדבר הזה, למשל, זאת אומרת, אם שני אנשים עכשיו בוחרים לפתוח ספר שהם רואים בספר קודש,
כן.
ועכשיו הם מקדישים את הזמן בשביל ללמוד תורה, וברור לחלוטין שזה לא כמו שהם היו עכשיו יושבים וקוראים ספר שאיננו ספר קודש, ושמה שהם מצפים שיקרה עכשיו בזמן הזה שהם מקדישים, הוא משהו אחר. זאת אומרת, יש פה אירוע שבהגדרה הוא אירוע חשוב, צריך לקרות בו משהו חשוב. יש פה איזושהי כוונה מסוימת, ויש איזושהי ציפייה מסוימת.
כן.
בתור בחור ישיבה צעיר, אני זוכר את מה שמכונה משבר.
כן.
שזה בעצם התחושה כאילו שהדבר החשוב הזה לא קורה. ולמי שמצייר, או כל מי שמנסה ליצור בכלל, או לחשוב, יש המון משברים, במובן הזה שלא מעט פעמים אנחנו נמצאים פה ליד ציור שמבחינתי הוא כישלון. ולא מעט פעמים כשאני כבר מקדיש את הזמן ונכנס פה לסטודיו, כביכול זה שאני לא עובד, אלא הולך לצייר, כביכול לשם שמיים, קורה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, אני קודם כל, הוא יכול להיות שזה ממש קו ההגנה הראשון של הנשמה, זה שאתה פוגש את הדבר הזה. אתה פוגש את החוותה הזאת אל מול חוסר התוחלת בכלל של, בשביל מה צריך את זה, למה זה טוב.
למה זה קו ההגנה? הגנה מפני מה?
הגנה מפני התגלותה של הנשמה, ככה אני חושב. אבל זה יכול להיות שזה עצמו חלק מהיומרה. אבל קו הגנה, אני מתכוון שזה, יש לפעמים, קו הגנה הראשון הרבה פעמים, או שיעמום, או תסכול, או פשוט הצפה של רגשות. זאת אומרת, ברגע שאני יוצר את הפעילות היומיומית שלי, אני מקבל עכשיו הצפה. בכל מיני סוגים. גם שיעמום הוא סוג של הצפה, כאילו.
כן.
הוא פשוט מיסוך של הצפה, כאילו. ואז אני נכנס פה לסטודיו, ואני מצפה שיקרה משהו. כאילו גם הקדשתי את הזמן, ואני יושב פה, וממש לא תמיד קורה משהו, ואני צריך ממש לעבור איזה דרך חתחתים מאוד מאוד ארוכה, כך שלפעמים אני כן מצליח לעלות את זה גל, לפעמים אני חושב שקרה משהו ולא קרה כלום, או כן קרה, אבל אני צריך לתת אמון בזה שעצם זה של התהליך, כמו ממש, ממש מבחינתי זה דימוי טוב, הלימוד טוב, שאתה אומר, לא משנה, לא הגענו למשהו, אבל העיקר שהקדשנו את הזמן, לשם שמיים, אבל זה קשה מאוד להחזיק עם זה רק. יש פה איזשהו מתח כזה. אבל בסוף הפעולה היצירתית היא פעולה שיש בה המון אמונה, כי אתה מניח שבסוף הדרך מחכה איזה משהו שאמור להתגלות, משהו חדש. משהו שעוד לא היה אותו.
כן.
שהוא גם, במובן הזה זה גם דומה לתפילה. זאת אומרת, תפילה היא תמיד בזמן הווה והיא תמיד חדשה, אם היא התרחשה. והדבר החדש הזה שאמור לקרות, ושוב, לא תמיד הוא קורה. הדבר החדש שזה אמור לקרות, הוא דורש ממך איזשהו... לפעמים אני מרגיש שסך כל הפעולות שאני עושה פה בסטודיו, הם בסוף בשביל להגיע לאיזה בן מצב של ערפול חושים מוחלט, או איזה משהו שהוא בכלל תסכול מוחלט, או איזשהו... בעצם לנטרל את כל הכלים שעבדו עד עכשיו, הם מפסיקים לעבוד, ואז יכול להיות שיקרה משהו. יכול להיות שלא יקרה כלום. יכול להיות שיקרה משהו.
כן.
אז כל זה איזה מין משל להמון דברים, שאתה אולי יודע להגיד מהם.
זהו, אז עכשיו, אולי ננסה לגלגל את זה לנמשלים שמתחברים לנושא שלנו. אני חושב שהלינק שקצת עלה בשיחה שלנו קודם, ואולי דרך לרנרד כהן, כי היו בשני ציטוטים שלו, שאחד יותר מתקשר לזה, והשני אולי מתקשר לשני, ועכשיו אני חושב שיש קצת קשר ביניהם, נכון?
נכון.
יש את האמירה הזאת הראשונה, שהוא אומר שאם הוא היה יודע מאיפה השירים באים, אז הוא הולך לשם לעיתים יותר קרובות. שזה אולי קצת המשותף לכל הדברים האלה שתיארת, שהם דברים שהם לא לגמרי ביוזמה ובשליטה, אלא יש להם איזה נקודת עין, והם דורשים איזה התכנסות והשראה. ויש את האמירה השנייה, שכתבת עליה לא מזמן בפייסבוק, שבה הוא אמר שהדעות שלו הולכות אחריו, נכון? איך זה בדיוק הולך?
אני לא זוכר בדיוק את הציטוט המדויק, אבל זה היה באיזה מין סרטון יוטיוב שלו, לפני איזו הופעה באיזשהו מדינה אירופאית, ששכחתי איזו בדיוק. יש איזשהו, כנראה שיש שם איזושהי שערה פוליטית כלשהי, שהוא אמור כמובן בתור אמן מוכר עכשיו להביע איזושהי דעה, והוא שואל אותו מה דעתו, אני ממש לא זוכר את הקונטקסט, כנראה זה גם לא חשוב, והוא אומר שם שהוא תמיד מרגיש שהדעות שלו מסתרחות הרבה אחריו.
אז עכשיו אני חושב שבעצם שתי האמירות האלה משלימות אחת את השנייה, כי אנחנו שואלים על האומן שמביע דעות. אתה עכשיו אומן שבא להביע דעות, או לפחות לדבר על דעות. ומה היחס משני הדברים האלה?
כן, אז בין השאר מה שכתבתי עליו בעצם, זה שאנחנו נמצאים בתוך, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, בתוך איזה אירוע מתגלגל דמתגלגל, כי כן. משהו פה בהתגלגלויות הוא... הוא קיצוני בהצטברויות שלו, ובמנעד המאוד מאוד רחב שאנחנו צריכים כאילו לנוע בתוכו. וכרגע לצורך העניין יש את השערות העכשוויות, והפגנות, ועניינים וכו', אבל אנחנו כאילו באיזה מין תחושת דז'ה-וו מתמיד, וכבר באמת קשה לזכור על מה עכשיו צועקים.
כן. יכול להגיד את השם של השערה, ולפי זה ידעו באיזה שבוע הקלטנו.
אני אפילו לא בטוח שאני יודע, אבל כרגע יש משהו, אני לא יודע, זה אולי משבוע שעבר, אבל לפני שבועיים, היה יועמשית, רונן בר, אני כבר לא יודע באמת מה... כן, אז לפני שאני מדבר על היצירה, כאילו המחשבות שהיו לי בכלל, זה שהדבר הראשון, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חסר, זה עוד לפני שהם מדברים על הדעות עצמן, זה בעצם... הפער בין מה שמדברים עליו רוב הזמן, לבין חוסר חשיפה של הנחות היסוד שעומדות בעצם ביסוד הוויכוח. ואני המון פעמים מרגיש את זה, שכאילו בכלל בדיונים בין אנשים, כאילו, כל עוד מדברים באיזשהו רובד יותר, כאילו, בנגזרות של נגזרות של הדבר, אז יש שם איזשהו ויכוח, וברגע שהולכים, גוזרים פעמיים אחורה ומגיעים כבר להנחת יסוד, בעצם פוגשים שם איזושהי אקסיומה, אמונה, ציפייה, שאיפה, תקווה, כל מיני דברים שאין עליהם באמת ויכוח. זה כמו כמובן בחירות, אפילו קדם בחירות של אנשים.
מה, בוא ניתן דוגמאות.
אז הנה, נתתי את הדוגמה קודם, שדיברנו. אם למשל אנחנו מדברים על המצב הביטחוני במדינת ישראל, על כל ההשלכות והגלגולים שלו, הרבה פעמים ההרגשה שלי שהשאלה היחידה אולי שצריך לשאול, למשל, זה מה הערבים באמת רוצים?
כן, זאת השאלה.
נכון.
בסוף כל משפט שאומרים על ביטחון.
עכשיו, מה הם רוצים? אנחנו כל הזמן רוצים להאמין שהם רוצים כל מיני דברים. אנחנו רוצים לא להאמין להם במה שהם אומרים. וכל מיני דברים, וזה מין הכל, זה מין דיבור כזה שבעצם אין לו כמעט שום ראייה או שום הוכחה. באים אחרי זה מומחים לענייני ערבים, שהם באמת יודעים מה ערבים רוצים.
הם שאלו אותם באמת.
כן, הם יודעים מה ערבים רוצים. ואז אלה אומרים, הם לא מומחים לענייני ערבים, הם יש להם אג'נדה, והם עכשיו מקדמים את האג'נדה על ידי זה שהם כביכול חושפים לנו מה ערבים רוצים. וזו דוגמה. זאת אומרת, עכשיו אני יכול להניח כל מיני, להגיד מה הנחת היסוד שלי, שהיא נובעת מאלף דברים שאינם הדיון עצמו. ואוקיי, ובוא נדבר על זה. אז זה למשל, אני חושב שהדבר הראשון שזה יעשה, זה בעצם ימנע משהו מהווליום הגבוה, ופה אני בא לדבר כבר על הדבר השני, שכשאנחנו מדברים על, כאילו, חלק ממה שניסיתי לנסח, זה בעצם שהבעייתיות היא נמצאת לא רק במה התוכן של הדעות, אלא במושג הזה שנקרא דעה. הדבר הזה שקוראים לו דעות, וזה מתחבר למה שציטטת קודם את ליאונרד כהן.
כאילו דעות כמשהו שהוא תמיד בפיגור אחרי הדבר האמיתי.
כן, הוא גם בפיגור. הוא גם כאילו נמצא בבוידם. אני בעצם צריך לטפס, להוציא מהבוידם את הדעות שלי ולפרוס אותם בפניך. יש לי דעה לכל מצב. וכן, זה נמצא בפיגור בהכרח. כאילו, פה אני חוזר שוב למה שכתבתי שם, בפייסבוק, זה שהדעה היא בעצם כמו איזה מין, ככה ניסיתי לנסח את זה, כמו איזה מין השערה או אמונה שיש לי על החיים. הרבה מאוד מהפעמים זה אפילו לא אמונה או השערה שלי, אלא אמונה או השערה שקיבלתי בעצם בירושה, שקיבלה עכשיו איזשהו אישוש מהמציאות, מהממשות, בגלל איזשהו אירוע, בגלל איזו חוויה, אירוע ברמה האישית או ברמה הלאומית או ברמה הציבורית, ועכשיו היא מקבלת פתאום איזשהו טייטל של אמת. כאילו כן. שזה ככה באמת הם הדברים. או אם תעשה ככה, יקרה ככה. או מי שעושה ככה, יקרה לו ככה. ולכן השוויתי את זה במובן הזה באיזשהו מקום למנגנון של איך שעובד טראומה. כאילו משהו שהוא בעצם איזה פצע שאתה מסתובב איתו, ועכשיו הוא הופך להיות מין פילטר שדרכו אתה מסתובב עכשיו ומסתכל על העולם.
כן. דימוי הזה של טראומה, אני מרגיש הוא נותן איזה מנגינה אחרת לדיון, כי הרבה פעמים מדברים על זה שההטייה שלך גורמת לך לתפוס את מה שמתיישב ולהתעלם ממה שלא מתיישב. להגיד, לא, זה בעצם איזה טראומה שמקבלת אישוש כל הזמן, זה נותן איזה משקל פחות, פחות מאשר ויותר סוג של מלכוד כזה. זה לא צ'רי פיקינג שאני בוחר את מה שבא לי, אלא אני פשוט נתקל כל הזמן באיזה משהו שתקוע לי.
נכון. נכון, ובאיזשהו מקום, לפחות בדיונים החשובים, חיי תלויים בזה.
כן.
זאת אומרת, ופה שוב זה מתחבר לדיון הפוליטי, כאילו, כי כל צד בעצם מרגיש, כל צד פוליטי מרגיש, הצד השני מוביל אותנו לאבדון.
כן.
זה פיקוח נפש. זה לא דיון שהוא דיון תיאורטי, אלא דיון שהוא, השלכות שלו הן הרות אסון. ולכן אני חייב להשתמש א' בכל התותחים הכי כבדים שיש לי, וב' אני נואש ולא מצליח להבין איך זה יכול להיות.
איך זה יכול להיות שהשני חושב ככה?
שהשני לא רואה שאנחנו הולכים לאבדון.
כן.
עכשיו, כן, במובן הזה של הניסוח של, או הגדרה של דעה באופן הזה, שהופך להיות מין פילטר בעצם של המציאות, פילטר של האמת. התפקיד תמיד של האמת זה להיות אקדח שמכוון לרקה של מישהו אחר, כאילו, ובעצם לדחוק אותו לאיזה פינה. ואז האקדח הזה, אפשר לתאר אותו תמיד כאקדח שהקנה שלו גם מכוון אל מי שמכוון אותו. כי בעצם הוא הופך להיות סוג של משעבד מסוים.
גם אני נדחק לפינה נגדית.
כן, אני נדחק, אני כמו שאני חושב שבאחד הספרים, אולי בכלים שבורים, הרב שגר כותב מין משפט כזה של הדחיקה, כן,
שדוחקים את
הדוחקים את הדתי להגדיר את האמונה שלו, אז היא דוחקת אותו בעצם לעמדה הפונדמנטליסטית.
כן.
זאת אומרת, ברגע שאני עכשיו הגדרתי לעצמי את הדבר שאיתו אני מסתובב בעולם, עכשיו בעצם אני לרוב מנסח לעצמי משהו הרבה יותר מחודד, הרבה יותר חד משמעי והרבה יותר כאילו פנאטי, ממה שבאמת אני, איך שאני באמת מתנהל. ולכן גם הווליומים, כאילו הם לא סבירים, הם לא הגיוניים, רמת וגם אפילו האגרסיביות שאנשים מרשים לעצמם להתבטא בה, קשורה לזה שזה כבר, זה כבר משהו שאני מאשש שזה משהו שהוא אפילו לא אני, הוא כאילו גדול ממני. אני מחזיק אותו, הוא בונה את הזהות שלי, אבל הוא משהו שהוא, הוא כבר, אני מסתובב איתו והוא עכשיו מין כלי נשק שאני מסתובב איתו בעצם.
אפשר גם קצת לחשוב אולי על ה, באמת כמו שאמרת, הסכנה הקיומית ודאי מעלה את הווליום, אבל גם קצת על האופן שבו השיח מתנהל מאז השביעי באוקטובר, לא רק כהמשך של מה שהיה קודם, אלא איך הסיטואציה הזאת גם גורמת לנו להגיב, מעצימה אולי את המקום של הדעות בתוך ההקשר הזה.
נכון, אז בעצם מה שאני חושב שקרה בשביעי באוקטובר, מה זה אני חושב, שזה פשוט לא, זה לא עניין של מחשבה, זה מה שקרה, שכל הקלפים נטרפו, קודם כל בגלל גודל הזוועה וגודל האימה, משני הכיוונים שלה, זאת אומרת, גם במובן הזה של מה שבאמת קרה, הדברים המזוויעים שקרו, כולל דברים שקורים ברגעים אלה ממש, יש משפחות שכול, יש חטופים, יש אובדנים, כן. יש פצעים ופצועים, ובו זמנית גם התחושה, כמה, התחושה וההבנה שלנו של כמה אנחנו לא היינו מוגנים וכמה אנחנו עדיין לא מוגנים.
כן.
זה בעצם שני צירים שמתרחשים במקביל, וחלק מהדיון בעצם נוסוב עליו, האם רגע לאסוף את עצמנו מהפצע הנורא שקרה לנו, או לפני כן אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שאנחנו, לוודא שאנחנו מוגנים, ואז לטפל במה שקרה. אבל הדבר שאני חושב שקרה, או שנראה לי שקרה, שבעצם שכל צד עכשיו בעצם מפעיל את מנגנוני ההגנה, שבאמת דבר מבורך וטוב שיש לנו, אבל ברמה הציבורית זה מין מנגנוני ההגנה שבעצם אומרים, אם עכשיו קרה איזה משהו שאני לא יכול להכיל אותו, מבחינת עוצמת הכאב, הזוועה שנחשפה, איזה לוט שהוסר אל מול מציאות נוראית, כאילו. אז עכשיו, מה אני עושה? אז מנגנון אחד אומר, בוא נחפש אשמים.
כן.
בוא נראה מי אחראי למחדל, מה רפקרה וכו' וכו'. ואני מרגיש שזה בגדול מה שעושה הצד השמאלי. לפחות בנושא הזה של כאילו חיפוש האשמים. ובזה בעצם מסיט את המבט שלו מהאחריות של ה, נקרא לזה, השקפת העולם השמאלית, המדיניות השמאלית שעכשיו הפעילה פה את ה, הפעילה אותנו פחות או יותר ברמה המדינית ב-30 שנה האחרונות, אוסלו וכולי. זאת אומרת, גודל האחריות ועוצמת האחריות שיש מהצד הזה, ומהצד השני, מה שעושים בצד ימין, אני חושב, זה שואלים, רגע, אבל מה צריך לעשות?
כן.
שוב, מחוסר יכולת רגע להחזיק ולהכיל את הכאב הזה, אוקיי, אז מה עושים? עכשיו, באמת, יש דברים לעשות, זאת אומרת, זה לא שאין דברים לעשות, אבל כל הדיון הופך להיות שם, ובעצם לא שואלים את השאלות העמוקות של רגע, מה האחריות שלנו, שלנו כצד פוליטי, לצורך העניין, גם כל אחד בענייניו וכל הספקטרום וכולי, אבל מה האחריות שלנו כצד פוליטי, גם ברמת המדיניות הפרקטית, זאת אומרת, מה עשו נבחרינו במשך כל השנים האלה, ואיך שלא נהפוך את זה עם נבחרינו. זאת אומרת, גם אנחנו באנו משם, או באנו מקצת יותר ימין, קצת יותר שמאלה, בסוף אלו ממשלות שאפשר להגדיר אותם כממשלות ימין, ולכן יש להם את מלוא האחריות. ויותר עמוק מזה, מה בכלל המדיניות הימנית,
מה התוכנית שלה?
מה התוכנית של הימנים, שמעולם לא הייתה כזו. מאז ומעולם יש איזה מין, בעצם רצון, אוקיי, נבנה מלא התנחלויות, ובתור
התנחלויות. בסוף ימצא פתרון.
ואיכשהו, כן, זה יקרה. כן, אז אפשר כמובן לשאול את השאלה, אבל רגע, א', באמת יש דברים לעשות, וזה לא מה שאמורים לעשות, כאילו כשיש.
באמת יש אשמים גם.
באמת יש אשמים, וצריך לטפל בהם, ואי אפשר להתעלם מזה, ויש גם פעולות לעשות. אז כן, רק אני מרגיש באמת שממש כמו בזוגיות, שזה משל שעולה הרבה בהקשר של של הדיון של מה שקורה פה בתוכנו בעם וכולי, אי אפשר כאילו לנתק בין זאת אומרת, יש לנו את האירוע שקרה, את הכאב שאותו עכשיו אנחנו חווים, ויש עכשיו את היחס שלנו אליו. ואם אני עכשיו הופך את, נגיד, את בן הזוג או את בת הזוג עכשיו לאשמים, אני בעצם בזה, משתמש בזה כדי לברוח בעצם א', מלבדוק איפה אני אחראי, וב', עוד יותר מזה, וזה אולי הדבר הכי מהותי, זה האם אני מוכן לחוות ולהביט בעיניים במה שבאמת קרה. כן. וכנל גם לגבי להיות מעשי, כאילו, מה לעשות? ברור, יש תמיד דברים לעשות, ולפעמים זה פיקוח נפש, באמת צריך לעשות כמה וכמה פעולות, ברגע זה ממש. זה עדיין לא אומר שאני אוכל להישאר בזה, שאני אוכל, ואני לא, אם אני אדלג מעל השלב שמביט בעיניים למה שבאמת קרה, ויכול להיות שהם מספיק זה, מספיק העצירה הזאת, ברגע שאני אסתכל שנייה בעיניים למה שקרה, בזה עצמו אני כבר אפרק המון 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 מהמטענים שהם בעצם יוצרים את ההתנגשויות שבין בני הזוג או שבין צדדים הפוליטיים השונים.
כי אתה אומר, אני יכול לעשות אולי את אותה פעולה, אבל ממקום אחר, ואז האנרגיות הזוגיות בין המחלוקות הן משתנות.
כן, ממש ככה. עכשיו, אני לא, זה קשה מאוד להגיד, זה גם מאוד קשה להגיד, בגלל שיש אנשים שעכשיו ברגע זה נמצאים בתוך עזה, ויש אנשים שאולי ברגע זה עכשיו עוזרים לאנשים שכואב להם, אז לכן יש פה איזה דיבור שהוא דיבור מאוד מכליל ומאוד ממבט על, אולי מבט על מדי, זה באמת קשה כאילו לקחת אחריות לסוג דיבור כזה, אבל כן, אני חושב שברגע שלפחות תבין, כאילו איזה מין הנחה שהיא כמעט כזאת היא בנאלית, אבל כדאי לעשות אותה, להניח שאני לא יודע איך זה קרה, קרה משהו יותר גדול ממה שאני יכול עכשיו להסביר. אני לא יודע איך קרה לנו דבר כזה. אני זוכר שפעם, וזה משל ממש אידיוטי, אני אגיד אותו בכל זאת, שהנחתי את הלפטופ על איזשהו מדף, וישבתי, ועשיתי איזה משהו, זזתי או משהו, ופשוט הפלתי אותו על הרצפה, את הלפטופ במדף גבוה, ואני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, זה לא קורה עכשיו.
זה הגדרה של טראומה.
בדיוק. והדבר הזה לימד אותי, ברוך השם שאלו יצרות שלי, לימד אותי כאילו את הדבר הזה שאני לא מסוגל להאמין שאני עכשיו הפלתי את הלפטופ שלי מהמדף הגבוה. עכשיו, כן, להבדיל בצרות אמיתיות ובטראומות אמיתיות, זה בדיוק הדבר הזה. כלומר, זה לא קורה. לא יכול להיות שזה קרה.
ואם זה קרה, אז מישהו אחר אשם.
עכשיו אני אעשה כל מה שאני יכול לעשות כדי להגיד זה לא קרה, ובדיוק. שלב שתיים, כן, קו הגנה שני, זה להגיד זה לא קרה באשמה. אני לא אחראי לזה, זה קרה. כי, יש לזה גם המון, זה יכול ללכת להרבה מקומות. זה קרה כי גזרו עליי משמיים, כי אני אשם, כי מישהו עשה לי, כי הגיע לי, וכל מיני דברים כאלה. וכל הדברים האלה הם בעצם כל מיני מעקפים. לא רואה שהדבר הזה באמת קרה. מה שקרה באמת קרה, לא זוכר מי כתב את השיר.
כן. אני רוצה רגע ללכת קצת עם המשל הזוגי הזה שהעלית וטיפה להקשות עליו. כי לכאורה זה גם חלק מהשאלה. זאת אומרת, האם אנחנו במערכת יחסים זוגית, או שאולי קורה פה משהו אחר. ויש איזו הכרעה בלדבר על זה ככה, שהיא גם אולי מרשה לעצמה להתעלם ממי שלא רוצה שתכניס אותו למערכת זוגית, שחווה את זה עצמו כזה סוג של חיבוק דוב מקולות אחרים שנשמעים, שהם לכאורה לא רוצים לחשוב על המחלוקת במושגים האלה. וזה, לפעמים קצת אני מרגיש מאפיין את המקום הזה שבו שאנשים המקום שבו אנחנו מדברים על אמון בתוך ההקשר של הדיון הזה, אני מרגיש שבתוך הגיליון הזה נכתב, קצת מה שמשתקף לי תוך כדי העבודה עליו, זה התחושה שזה דיבור של אנשים שלא מרגישים בנוח באף אחד מהצדדים, לכן הם כל מה מנסים להחזיק את המבט על שני הצדדים ולהגיד הימין הוא נופל בזה, השמאל נופל בזה, יכול להיות שאני ימין, אבל אני לא עכשיו מוכן להתמקם בעמדה של הימין ולצעוק על הצד השני, אני חייב איכשהו להחזיק את שני קצות החוט ולדבר קצת מטה על האירוע הזה, ואז להגיד, אוקיי, יש פה מחלוקת, אבל זה מחלוקת בבני זוג, אנחנו עדיין אוהבים, יש פה ברית, משפחה, כל אחד מונחים האהובים עליו. שאלה, את מי המשל הזה משאיר בחוץ? מה זה אומר ההכרעה הזאת?
זו שאלה מצוינת כמובן, והיא עצמה, אם חוזרים רגע לתחילת הדיון, היא איזו השערה, או הנחה, או אמונה, או תקווה, או משאלת לב. וכן, קודם כל אני מודה באשמה, זאת אומרת, אני חושב שיש בזה גם משהו מסוים שהוא עמדה, שזו עמדה שלפעמים היא עמדה שיש בה מימד מסוים של פחדנות.
ממה?
מחיכוך. או מאיזשהו, כאילו הריכוך המתמיד הזה, יש בו איזשהו ממד מסוים של, אולי נגיד פחד ולא פחדנות. עכשיו, פחד לא, אולי זה חשוב, כי פחד זה כבר לא שיפוטי.
אבל זה לא קרדיט.
אני נותן על זה קרדיט, כי אני מזהה משהו אותנטי, זאת אומרת, אני באמת מפחד, אבל ממה אני מפחד? יכול להיות? קודם כל, אולי אני מפחד שצועקים.
כן.
וזה לא נעים לי שצועקים. עכשיו, אני מסכים. אני חושב שזה דבר מאוד נכון, קודם כל להגיד אותו, זאת אומרת, לא לפחד מזה שצועקים. רק העניין הוא קודם כל, כאילו, אני אגיד משהו הפוך קצת לפני כן, זה שאני חושב שבו זמנית, תוך כדי שצועקים ורבים והעמדות מחודדות, אני חושב שאם יש משהו שיתברר לנו בצורה אולי בהירה מאי פעם, זאת רמת הערבות ההדדית והברית המאוד עמוקה שיש כאן בין אנשים. כן. אני לא חושב שיש איזה קושיות, כאילו ברמה ממשית, זאת אומרת, זה לא ברמה של המשאלת לב שדיברתי עליה קודם, ברמה של מסירות נפש ופיקוח נפש וכל מה שכרוך בכך. זאת אומרת, כן. ופיקוח נפש מתמיד, זאת אומרת, זה לא איזה אירוע חד פעמי של מישהו מסוים, אלא משהו פה לאומי, אפילו הייתי אומר אוניברסלי יהודי, כאילו שכולם מתגייסו לטובת העניין. הדבר הזה הוא בעצמו איזה סוג של התגלות, שהתרחשה, כאילו, אני חושב. אני, כמובן, אפשר להתעלם ממנה, אפשר להכחיש אותה, אפשר להסתכל עליה בציניות, לפנצ'ר אותה ולפוצץ אותה, אבל אני רואה בזה דבר ממשי, זאת אומרת, אני חושב שזה דבר שהוא קרה.
כן.
יחד עם זאת, זה עדיין לא אומר שזה תמיד אנחנו צריכים כמובן להיות המפלגת המרכז הזאת, כאילו ש... כן, אני לא חושב שצריך לפחד מחיכוכים, ולכן אני היום, בתוך כדי ככה שבת, פתאום עלתה לי המחשבה שאולי היא לא מקורית, אני לא יודע, אבל שבעצם להסתכל על שני הצדדים שבקצוות, כמו שני הצדדים שמותחים איזשהו חוט, כדי שהזהות שלנו תוכל עכשיו לנוע על החוט. לכן בהכרח צריך למתוח אותו.
למה? כי זה מרחיב את תחומי הזהות?
לא, כי הוא חייב להיות מתוח.
אפשר
ללכת עליו, אי אפשר לנוע עליו, אי אפשר לחולל בעצם שינויים וזרימות מצד לצד, ואני חושב שזה דבר מאוד ממשי, כי בעצם מה שקורה, זה שכל צד בעצם מחזיק לצד השני את כל הוויטמינים שחסר לו. הצד הליברלי, מאוד מאוד נוח לו להיות ליברלי, כשיש לו בצד השני קוטב שלם ומשקולת שלמה של מי שמחזיק את הזהות היהודית, עם כל המשתמע מכך, עם כל התופעות לוואי של כך, ועם כל...
משלם על זה את המחירים.
כן, משלם את המחירים, ויוצא קצת מאפן, וקצת כזה, כאילו פוץ כזה, ופחות כיף, ופחות מגניב. והצד השני כמובן, נוח לו מאוד, שיש לו מישהו שמחזיק לו את המעטפת הליברלית, כן. את ההייטק, ואת החופש, ואת הזה, ואנחנו בינתיים נצעק עליהם שהם כויפרים, וכל מיני דברים כאלה, בזמן שהם... בעצם מאפשרים לנו איזשהו חופש שאנחנו רוצים להיות מוכלים בתוכו.
כן.
ולכן, אולי אין ברירה, אלא ששני הצדדים יציגו רגע את עמדתם בצורה מחויבת. ושוב, אם ירושה לי לחזור למשל הזוגי, לפעמים באמת צריך להגיע שנייה לרצפה של החיכוך, ולא לדלג מעליו. ולכן יש פה איזשהו משהו שהוא כזה קצת כביכול סותר מן היובי, אבל הוא עדיין משאיר אותי בעמדה הממורכזת הזאת, שבעצם אומרת, אני רוצה שהדברים יהיו בחיכוך גבוה, מתוך אמון, שזה הדרך היחידה לחזור להיות ביחד. אז כן, אני כן בסופו של דבר ממקם את עצמי שם, אני ועוד כל מיני אנשים שכנראה מדברים באופן הזה, אני אפילו ירהיב עוז ויומר שאני מרגיש איזו עמדה, יש בה איזה ממד מסוים של פטרנליזם, שלפעמים הוא באמת... הוא באמת לא בסדר.
זה שאתה כאילו מסתכל מהצד על
מחלוק, ואני כאילו המטפל, כן, אני מטפל, אני בעמדת המטפל, ואומר כל הכבוד, זה טוב, תפרוק. כן, אבל אז אני לא יודע מה לעשות, יכול להיות שכל המטפלים מפחדים להיות משוגעים, אז הם מטפלים, או מפחדים להגיע לקצה ולצעוק. אז אני צריך להגיד תודה רבה למי שצועק, אני לא יודע לצעוק כל כך, כאילו, לפחות מפחד מלצעוק, אני לא יודע בדיוק. ומצד שני, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שיהיה מי שיחזיק את ה... כי לפעמים, ממש כמו בזוגיות, אפשר לעלות פתאום על איזה מחלף שבו יש איזה כפירה בכלל בעיקר, שמעולם לא היינו צריכים להיות ביחד, ובשביל מה בכלל זה, וכל, ותמיד, ההוא שממול, או האיש שממול, אחראית לכל הצרות שלי, הייתי משועבד, וסוף סוף אני יוצא לחופש, ויכול להיות, יש גם סיפורים כאלה.
כן.
אבל חשוב שלפחות בזמן ש... מי שנמצא במרחב הזה עכשיו, שבו הוא באיזושהי שערה, שיהיה מי שיחזיק ויגיד לו, תזכיר לו, תקשיב, אתם בסדר סך הכל. רוב הזמן זה עובד בסדר, אתם אוהבים, או אהבתם, או אתם תאהבו.
דווקא זה זוגיות זה דוגמה לזה שזה יכול להיות אותו אדם, שמחזיק את שני הצדדים, שצועק ויודע תוך כדי שזה לא באמת.
נכון. אז, זה כבר עמדה מאוד מאוד מתקדמת, נקרא לזה. מי שמצליח, מי שיודע, זה לימוד מאוד מאוד חשוב, כאילו שאני לומד אותו. להצליח גם לצעוק וגם לזכור. אוקיי, אני צועק עכשיו, אבל אני לא במיטבי כרגע.
כן.
אני פשוט מוציא כעסים, רגשות וכו', שאני צריך להוציא אותם. אני מוציא אותם כרגע בתצורה בלתי אסופה הזאת. אבל אני יודע ומאמין שזה הולך לאנשהו. זאת אומרת שיש פה איזשהו מחל שיכול להחזיק גם את זה.
אז מה באמת, לאן אנחנו הולכים, נגיד, עם המשל הזוגי הזה? המודעות הזאת, היא מאפשרת להתווכח בצורה יותר בריאה, בצורה ששוברת את הכלים?
אני חוזר לעניין של האמון ושל האמונה, שזה בעצם הנושא, כאילו שאנחנו מתכנסים אליו, שבסופו של דבר, שוב, ממש בדומה לכל סוגים של מערכות יחסים, או לכל מגע, אני חושב, אמיתי שלנו עם העולם, וזה גם מחזיר אותי לאומנות, וגם מחזיר אותי סתם לצעידה של בן אדם בתוך חייו. כאילו, הדינמיקה היא שכל פעם מחדש, סתם אני אומר, על החיים, איך החיים, ככה אני חושב שהם נראים,
כן.
שאנשים הולכים, והם מצאו איזו שיטה שעובדת, ושוב ושוב מגיעים לאיזה קיר, כלשהו, ופתאום מתפלאים שהוא הגיע, ועכשיו הם מתחילים לדפוק את הראש בקיר, לעשות כל מיני פעולות. כאילו, עכשיו, בסוף מה שקורה, שמשהו פתאום נפתחת איזה דלת. זה מה שקורה לכולם בחיים, כמעט לא משנה באיזה תרחיש תשים אותם. כאילו, זה קורה גם מה, זה מה שקורה לי, כמו שאמרתי קודם, לצייר בסטודיו, ולאנשים שלומדים תורה ולומדים סוגיה, הם תקעים באיזה קיר. עכשיו, העניין הוא שבאיזשהו שלב אתה יכול להגיד, רגע, אני מבין שככה זה עובד, ואני כבר מגיע עם איזושהי אמונה מקדימה שככה זה עובד. זאת אומרת, שבהכרח אני אפגוש איזשהו קיר, ולרוב אני אבלד באיזה מקום אחר. אני פתאום יצא לאיזה מרחב חדש, שעוד לא היה אותו, ולכן מגיע קיר, כי עוד לא היה בעצם, הדלת הזאת לא הייתה אותה. זה דלת שנולדה פתאום, שנפתחה. והדבר הזה הוא מצריך אמונה. כמו התורה הזאת של רבי נחמן, נכון? של הוא שסגור מכל הכיוונים, מכל הקירות, ומכל ה... לא זכר בדיוק איזה תורה הזאת. ובסוף נשאר לו התפילה. נשאר לו, כמו שרבי נחמן אומר, להגיד דיבור אחד של אמת, נכון?
כן.
זה מה שקורה שם.
שזה מאיר לו.
כן, דיבור אחד של אמת. עכשיו, מה זה הדיבור של אמת? אני חושב שבסוף מה שרבי נחמן מתכוון, וגם מנחה אחר כך בשיחות, באיך מתפללים, הדיבור של האמת לרוב התוכן הראשוני שלו זה להגיד אני תקוע. זה הדיבור האמיתי הראשוני שהוא בעצם נגיש. זה הידית הכי קרובה בצעידה הזאת, במישוש הקירות בחושך. הידית הראשונה שזמינה זה בעצם להגיד אני לא מוצא את הדלת. וזה כבר פעולה של אמונה, שפעולה או תפילה. זו פעולה ממשית. היא נוגעת באיזשהו משהו, שהוא, נגיד, לפחות בהלימה עם, עם החוויה האמיתית שלי עכשיו את המציאות, כאילו.
אם אני אחבר את זה רגע לאיפה שהתחלנו, זה כאילו להתנתק רגע מהדעות, ולהגיד, אני בעצם נמצא צעד אחד לפניהם. יש פה משהו שהוא לא, אין לי באמת עדיין מה להגיד אליו.
נכון, בדיוק. נכון. זאת אומרת, הדעה היא אמורה, היא כאילו הפנס האוטומטי, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו. כן. שאמורה מפה. כאילו המפה האוטומטית שהיא מפה ישנה. הוא איזה שלא עדכנו אותו. עכשיו אני הגיעתי למקום שיש כבר אין כניסה ואני לא יודע מה לעשות. אז ברגע שאני אומר, אוקיי, הווייז הזה כבר לא משרת אותי, המפה הזאת כבר לא משרתת אותי. אני צריך עכשיו להגיד, אוקיי, אני תקוע. והאמונה היא, או התפילה היא, או הכוונה היא, שיפתח איזה דלת. מאוד קשה להגיד את זה, בטח במקום שבו זה לא התיאוריות יפות, אלא שרמת הכאב היא חוצה כל סף, כאילו, שמתקבע על הדעת. אז מאוד קשה לדבר דיבורים כאלה. שוב, ופה אני מתחבר למה שאמרת קודם, כאילו הנופת צופים הזאת יכולה לחרפן, כי מדובר בפיקוח הנפש שהוא יומיומי.
כן.
אז מאוד קשה לבוא עם, אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם יש דרך אחרת, אני לא יודע... אין לי בעצם מצאה אחרת, כאילו, למרחב, למה שקורה.
ולהצעה הזאת אני מרגיש שהיא בעיקר אומרת לי, תשתחרר קצת מהרובד של הדעות שבו אנחנו מתווכחים, אבל אמרנו, כמו שהצעת בהתחלה, הוא בעצם יושב על איזה רובד קדום יותר. אבל לאן היא לוקחת אותי? זאת אומרת, אחרי שאני אומר שאני לא יודע, אני נשאר בתפילה שיבוא איזשהו פתרון, או מה...
אני חושב שאין מנוס אלא להפריד בין הפעולות הממשיות שיש לעשות, שיש פה איזשהו פרדוקס, כי באמת על זה הוויכוח.
כן.
כאילו, מה צריך לעשות? אבל זה לא באמת. זאת אומרת, אני לא חושב שהוויכוח הוא על מה צריך לעשות, כי בכל רגע נתון יש מעט מאוד דברים שאפשר לעשות או שאי אפשר לעשות. ובדרך כלל גם לרוב זה לא בידי, זאת אומרת, וגם לא בידי אנשים שצועקים בפייסבוק. ולא על זה באמת, ככה אני מרגיש, לא באמת הדיון. כי אם זה היה דיון אסטרטגי, כך או אחרת, יש כל מיני תרחישים, כולם מתקבלים על הדעת ברמה כזאת או אחרת, יש בהם את הסיכונים ואת הסיכויים ואת האפשרויות, וזה לא היה אמור להיות כל כך אמוציונלי במובן הזה. לא ברור שזה אמוציונלי, כי זה מסוכן, אבל זה לא אמוציונלי במובן הזה של הזהות שלנו שנמצאת על הפרק, שכאילו פתאום קופצת כאן, כי מה הקשר? אוקיי, יש החלטות אסטרטגיות שצריך לעשות, אבל למה אנחנו מדברים בדיון כל כך זהותי פתאום?
זה תמיד ימין ושמאל, גם אם זה לא קשור.
זה טעון במטענים קדמוניים, שהם בעצם כולנו מרגישים שזה אותם מטענים, כבר שנים רבות, מאז שהתחיל הסיפור, מאז שאנחנו יהודים, זה אותם מטענים, ובטח מאז שאנחנו ציונים, זה אותם מטענים. בסופו של דבר, כשאני מבין, קודם כל, שאני לא... שהדעות שלי, אפשר אפילו, אני חושב שאפילו הפרדה הזאת היא הקטנה, שזה שהדעות שלי כבר לא רלוונטיות כרגע. עכשיו יש ממשות.
כן.
מי שצריך לפעול שיפעל. ועכשיו אני מסתכל למינה ושמאל, וקודם כל לראות מי איתי, מה קורה פה, איפה כל האנשים שהגענו לפה ביחד לכל הדבר הזה. ומה אנחנו עושים עכשיו? ובין האנשים, זה ככה זה פועל. בין אנשים זה פועל דרך אמונה ודרך כוונה.
מה הכוונה בין אנשים? במפגש יותר בלתי אמצעי?
אני אפילו לא בלתי אמצעי. אני חושב שזה מה שככה אנשים פועלים. אנשים פועלים, ושוב, בתור, באמת, בתור הורה, או בתור בן זוג, או בתור אפילו חבר, או בתור, בסופו של דבר, או בתור מורה, או בתור רב, או בתור משפיע, או סתם בתור שכן. בסופו של דבר, אני חושב שכל אחד יש לו חוויות מאוד מאוד פשוטות ומאוד ברורות, שבהם הוא לא פעל פעולה, אלא הוא כיוון איזה כוונה, או חשב מחשבה, או רצה משהו, או הסכים רגע להפסיק לנסות לעשות משהו, ורגע לרצות, או להאמין, וראה פעולות מוחשיות, ממשיות, מיידיות. נראה לי שזו חוויה כמעט, שאפילו לא צריך להמחיש אותה.
מה, שהכוונה פועלת גם בלי עשייה?
כן. אני חושב שזה דבר שהוא כמעט... יש לזה הסבר מאוד פשוט, קודם כל, שלרוב העשייה מפריעה לדברים לצמוח. ויש הרבה דברים שיש להם את הקצב האורגני שלהם, שבהם הם יכולים לצמוח, כאילו, בטח בדברים כאלה עדינים ורגישים, כמו שינויים זהותיים עמוקים, שאנשים עכשיו צריכים לנוע בעדינות, ואתה לא יכול לשאול לקפוץ עליהם ולהגיד להם, מה, אמרתי לך, או כל מיני דברים כאלה, כאילו, תן לרגע לגדול. כל אחד גדל איפשהו גדל, כאילו, אבל זה מרחב שמאפשר צמיחה, מרחב שיש בו אמונה. וכמו ילד, כמו, אתה קודם כל מאמין שהוא יצמח לטוב ושיהיה בסדר. אז ככה בני אדם, זה המרחבים שבני אדם צריכים כדי לגדול וכדי לצמוח וכדי להצליח לתקשר בכלל, להצליח להיות ביחד בכל מרחב כמעט. זה האקלים הבסיסי והפשוט ביותר, כאילו בשביל להצליח לזוז, בשביל להצליח. אז זה שכולם עכשיו בועטים חזק ומנסים לסחוף את, כל אחד כאילו לסחוף את הספינה לאיזשהו כיוון, אני, כמו שכתבתי בפייסבוק פעם החמישית שאני אומר, שבין השאר, מה שכל אחד בעצם רוצה לצעוק זה, אני לא מבין אותך, אתה תהרוג אותנו. זה, כן. מה שהייתי, זה מה שכולם בעצם רוצים לצעוק. זאת הצעקה, אבל אם אני, מספיק שאני צועק את הדבר הזה, אני לא מבין אתכם, אתם תהרגו את כולנו. בזה כבר פתרתי הרבה מאוד מה...
כי נפתח את אנרגיה אחרת לדיון.
כן, כי כל ההתמקמות היא התמקמות אחרת לחלוטין. אני בעצם מדבר על עצמי, אני אומר, אני מרגיש בסכנה. אני מרגיש שאני הולך למות. עכשיו, אתה שומע מה זה עושה, כאילו, אם אפילו, שוב, נחזור לזוגיות, או לכל דבר, כן, אפילו אם אני אריב עם השכן, או בכביש, אני אגיד, אני מקום לצעוק על מישהו, מי נתן לך רישיון, וזה, אני אגיד לו, תקשיב, אני הרגשתי שאני הולך למות.
תגיד, שמע, התעוררתי עצבני הבוקר, אני בכלל כועס על משהו אחר.
כן, הוא יגיד שהוא התעורר עצבני, ואני אגיד לו, תקשיב, זה ממש הפחיד אותי, זה הזכיר לי דברים. אתה מבין? עכשיו, לא יהיה לו זמן, בדרך כלל הוא יכעס, מה אתה, מבלבל לו, אתה הרסת לו את כל הכעס, שהוא צבר.
את ההצדקה.
כן. כל הכיף, כאילו, שאפשר לצעוק על מישהו מבעד לזכוכיות ומסכים. אבל כן, עצם ההתמקמות הזאת, היא כבר יוצרת מרחב אחר לגמרי של דיבור. עכשיו, ברור שהמרחב הזה הוא מרחב שהוא קשה מאוד למנף אותו פוליטית, ואז יש מי שגם יש לו צורך, נהנה, אבל להניע את האנרגיה הזאת מכאן לשם, אבל זה, אני חושב שזה, יש כזה דבר של אנשים שנמצאים שם בראש ובציניות, עושים ככה ועושים אחרת, והטענה הזאת היא טענה כמובן אמיתית כנראה ולגיטימית, אבל העובדה הפשוטה היא שהיא נשמעת משני הצדדים בו זמנית ואפשר להפוך את הצדדים, וזה עדיין נשמע בדיוק אותו דבר, כמעט עם אותה תוכן.
הטענה שהופכת דיבורים כאלה לסוג של אידיוטיות שימושית.
כן, בידי צינים, כוחניים, אינטרסנטיים, שנמצאים שם למעלה. עכשיו, יש את הדבר הזה, אני לא חושב שכדאי להתכחש, כאילו שיש גם כאלה התרחשויות בעולם. זה גם כן, להבדיל או לא להבדיל, כמו שלהתעלם מזה שיש גם חמאס ויש רוע ויש... אז יש גם את הדבר הזה. אני לא חושב שהוא, א', אני לא יודע, אין לי שליטה עליו, זאת אומרת, לא יודע מה לעשות איתו. וב', הוא לא הדיון מבחינתי, הוא לא מה ש... הוא גם לא מאיים עליי ברמה הזאת, כי אני חושב שהכוח האמיתי נמצא בידיים של, של עם ישראל, כאילו של ההמון, של האנשים. שם נמצא באמת הכוח, כל עוד אנחנו בדמוקרטיה, ו... ולכן זה הדיון. זאת אומרת, הגלים האלה, הצונאמים האלה ש, שקורים, הם קורים בגלל התחושה שממול יש ציני, ואנחנו בעצם, ככוונה תאורה, רוצים באמת טוב.
זאת אומרת, אם אני בונה על הכוונה, אז לא אכפת לי שיש מישהו שמנצל אותה בסוף, בסוף הכוונה עובדת יותר מאשר הניצול.
אני פשוט לא, אתה יודע, זה שוב מחזיר אותי לאמונות, אבל אני פשוט לא חושב ש... אני לא מאמין שהציניות והשקר יש להם רגליים. אני חושב שבסופו של דבר זה יקרוס, כך או אחרת. זה יקמול, זה יקרוס, זה יתפרק, בכל מיני דרכים. ובסוף זה לא משהו שהוא בר קיימה, ו... הרבה מאוד דברים, אני מרגיש כאילו שהרבה מאוד דברים בעצם כבר מתרחשים. הרבה מאוד שינויים מתרחשים, הרבה מאוד מהוויכוחים, הם בעצם ויכוחים ש... עשיתי מין קריקטור כזאת לשילוח מחילה, אני לא זוכר לאיזה מאמר, אבל שבעצם רואים שם שני צדדים מתווכחים, שניהם בעצם אנשים די מבוגרים, ויש שם שני, כאילו, נער ונערה, שבעצם מורידים את השלטים ומדברים ביניהם. כן. את הרבה מהדבר הזה הוא בעצם אנרגיה של דור בעצם. כן, זה דור שבעצם הוא דור מבוגר. כל אחד נושא איתו עדיין, אלה נושאים את הטראומות של עדיין הסבא האנטי דתי שחזר במסקיל, שחזר בשאלה, ואלה מהצד השני שעדיין מחזיקים את ה... לא יודע מה. ושם מתרחש הרעש הזה. אתה מסתכל על הדמויות. ובעצם הרבה מאוד שינויים כבר שהם קורים באופן אורגני, שבכלל הדיכוטומיה הזאת היא כבר אין אותה, לא ברמה הזאת, היא לא מכילה את התכנים האלה, הישנים, שעדיין אנחנו מנופנפים בהם, כאילו. זה כבר לא בכלל עשוי מזה.
זה בעצם המחשה דורית של המשפט הזה של לינורד קון, על זה שהדעות הן מאחורה, הם דור אחד מאחורה.
כן, ממש ככה. כן, כאילו, בדיוק. ההתנגשות היא בעצם התנגשות של... זה קורה בהרבה דברים במציאות, שאתה בעצם, ברגע שאתה כבר רואה את הדבר, זה סימן שאתה כבר לא נמצא בו. ואז, כן, אנחנו עכשיו רואים את זה, כאילו חווים את זה באיזה ווליום מאוד גבוה, ובעצם אנחנו נפרדים, ככה אני מרגיש באיזשהו מקום, נפרדים בכלל מהסוג הזה של ההתנגשות, כאילו שהוא היא, זה מין מחלוקת וינטג' כזה, זה מורה מוזר שעדיין מדברים בכלל למושגים האלה. והמון המון תופעות, המון המון צירופים חדשים, של גם תרבותיות, אבל גם מכל הסוגים, בעצם מראות שהדיכוטומיות האלה כבר לא באמת קיימות.
כן.
הצעירים לא אוחזים בהם באותו אופן, הם אפילו לא כל כך מבינים מה כל כך טעון שם. וטוב שכך.
אני אנסה רגע לחזור לנעוד סופן בתחילתן, כי אני חושב אם אני מסתכל גם מה שדיברת פה, בעצם הצעת אולי את הסצנה הזאת של היצירה שתיארת בהתחלה כסוג של משהו אלטרנטיבי לשיח של דעות. זאת אומרת, ממקום הנחת, אני חושב בפתיחה, שהיצירה היא מתחילה מאיזה סוג של אי ידיעה כזה, וממקום שהוא בלתי נשלט, היצירה, התפילה, לימוד, זאת אומרת, מצד אחד לבוא עם איזה כוונה במובן שקורה פה משהו מאוד חשוב, ומצד שני להבין שהדבר החשוב הזה הוא לא בידי ואין לי דרך לנהל אותו ולשלוט בו, ולכן או שהוא יקרה או שהוא לא יקרה. וכל זה באמת איזו אנרגיה מאוד אחרת מאשר האנרגיה של הדעות שבה אני מגיע עם משהו מאוד סגור וידוע ואני מנסה לסחוף את כל המציאות לכיוון שלי. כשבאמצע גם קצת עברנו דרך המקום הזה שבו הטראומה היא אולי זורקת אותנו מהשדה של מה צריך לעשות עכשיו, הפרקטי שיש בו אמת נחרצת לאיזשהו מקום שבו אני, כאילו במובן מסוים הדיבורים הרוחניים היפים הופכים לדיבורים פרקטיים כי המציאות הופכת להיות משהו בלתי נשלט. אולי אפשר להעמיס על זה איזשהו דיבור של טראומה כסוג של התגלות, אבל סתם במובן של להבין שהאי ידיעה היא נמצאת לא רק באזורים הרוחניים, אלא גם באזורים הפוליטיים אפילו. וגם קצת עוד משהו מעניין, חוץ שנחרז לי מהדברים שלך, זה שגם המחלוקת עצמה קצת משקפת את זה בזה שאתה מרגיש שבאמת הדעות הן נמצאות בדילי, גם במובן שיש מאחוריהם רבדים יותר עמוקים, גם במובן שהן עצמם הופכות להיות קצת מיושנות. כל הדברים האלה בסוף דורשים מאיתנו אולי לעבור לאיזה סוג של התנהלות אחרת, שבאמת יותר התנהלות של כוונה ושל קבלה של אי ידיעה, שאולי גם מאפשרת איזה מפגש, אני חושב, על הקריקטורה הזאת באמת, כשמניחים את השלטים.
כן, ממש כך. ו... פתאום מתחשק לדבר קצת על, על האומנות, אפילו שאני לא יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד, אבל...
תלך אל הבלתי ידוע.
כן, אז אני ממש אלך פה אל הבלתי ידוע. אני הרבה פעמים מלמד גם, כאילו, ואני רואה איך אנשים ניגשים, כאילו, איך אנשים ניגשים ליצירה, איך אנשים ניגשים ליצור, ומיד רואים את זה, כאילו את ה... זה פשוט איזה מין... שיקוף מאוד מאוד חזק של מה בן אדם חושב על עצמו, פשוט אתה מיד פוגש את, את כל הדימוי העצמי שלך.
זה תהליך היצירה.
כן, תהליך היצירתי, הוא פשוט חושף משהו מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד עמוק, גם בלי שום מימד טיפולי, זאת אומרת, אתה לא צריך עכשיו לצייר את החלום כן. שלך ונפרש אותו בכל מיני, זאת אומרת, זה בכלל שהוא בלתי ורבלי וזה הכוח החזק שלו, שהוא בלתי ורבלי ולכן הוא... אבל פשוט, א', אנחנו נמצאים בתרבות שבה ממילא מעמיסים המון 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 המון, כולם אומנים, כאילו כולם צריכים להיות אומנים, וכולם כן. אמורים להיות אומנים, אז, יש, אז כולם קצת אמורים להיות כאילו אומנים, אבל, או שהאומנים מתוסכלים, וכל התסריטים זה על תסריטאים, והאומנים כותבים שאומנים, והוא רצה להיות אומן, כולם, אבל, ואנשים מיד פוגשים כאילו את, את הדימוי העצמי העצוב שלהם, כאילו הכואב שלהם, ולרוב, ברגע שמישהו מוכן רגע, א', להיות שם רגע, לעבור דרך זה, ואפילו, כאילו צעד קטן אל תוך אל תוך הדבר הזה שבו מישהו פתאום צומח, אלו ישר מרפא אותו באיזושהי רמה, נותן לו איזה פשר, נותן לו כוח, א', והרבה פעמים, כאילו מה שקורה זה שאנשים לא מוכנים לפגוש, כאילו הם מתוסכלים, והם לא מוכנים לפגוש את הדבר הזה, בגלל שברמה הרגשית זה דבר לא נעים.
מה, את השלב הזה של ההרפאיה?
את השלב, לא, הפוך, את השלב של התסכול. השלב של התסכול, או השלב של המחסום הראשון, שאני נכנס פה לסטודיו ופוגש אותו, ובמובן הזה גם רגשות הן קצת דומות לדעות, כי הם הרבה פעמים נמצאים באיזה דילי, אני יכול להיות במקום אחר, אני כבר צמחתי. עכשיו, עצם זה שהסכמתי להיות פה, אני כבר גדלתי. אבל ברמה הרגשית אני חווה שהלכתי לאיבוד, אני חווה מצוקה, כאילו. כן. או שזה קורה הרבה פעמים גם כשאני כבר לומד. זאת אומרת, מישהו עכשיו נמצא, נגיד, למד כמה שיעורים, לא משנה במה, או למד תורה כמה שנים, והוא, אני זוכר בשיעור א', אתה באיזה שלב מרגיש, אומר, אוקיי, אני די למדתי את כל התורה פחות או יותר, שאני את כמה פינות קטנות לסגור, אבל די סגרתי את העניין, כאילו. ואז פתאום אתה לומד עוד טיפה, ואתה קולט שאתה חמוס על מה, כלום. אתה לא יודע כלום. עכשיו, החוויה של בן אדם שאף על עצמו היא חוויה מאוד נעימה. אבל בעצם הרמה הרגשית לא משקפת את המיקום האמיתי, ודווקא החוויה המצוקתית הזאת שאני במשבר נמצא שם מדוחותך מזה שלא קרה כלום, אני לא יודע כלום ולא קרה כלום, אז ברמה הרגשית אני במצוקה, ברמה הממשית, אני בעצם צמחתי, גדלתי, יצאתי מהבריכה לאוקיינוס. אז יש פה איזשהו גם כן איזשהו דמיון, אני חושב, שצריך להיות א' מוכנים לפגוש את ה... לא להיבעל כל כך מהר מרגשות קשים, או מתסכולים, או כולל, וזה כנל גם במערכות יחסים, זאת אומרת, אם אתה לא מוכן לפגוש שום חיכוך, כאילו, ואתה תיכנס כל פעם, תתקפד לך לפינה שלך, ותיכנס למנגנונים הישנים שלך, וגדע, בעצם היית צריך להיות לבד, ובשביל מה אני צריך את הדבר הזה. אז אני תשאר לבד, זאת אומרת, מה שתגזור לעצמך זה בדידות, כאילו, ואם אתה מוכן, א', להיות בחיכוך, כאילו, עם המציאות, לפעמים את לא שואלים אותך, כמו שקרה לנו, כן, המציאות התחככה לנו בפרצוף, כאילו.
כן.
אבל הדבר הזה הוא בהכרח אומר, ולכן פה אני מתחבר לכל הדבר, זה בהכרח, כאילו, ואני חושב שאפשר לראות את זה, שבעצם אנחנו כולנו, כאילו, צמחנו. רק מה שאנחנו חווים עכשיו, זה איזשהו אנרגיות מאוד מאוד קשות, כי שוב, כי זה היה כרוך בקטסטרופה, וכרוך עדיין בקטסטרופה כזאת היא כואבת, שזה אולי אפילו לא בסדר להגיד, לא יודע, לא בסדר להגיד את זה, כאילו, להסתכל על זה ככה, אבל אני חושב שזה, כאילו, אני מרגיש מהמון המון דווקא אנשים, גם חטופים שיצאו משם, גם
שדווקא הם אנשים מסוגלים
להגיד. הם רואים את זה, הם רואים את הדבר הזה, שאנחנו במקום אחר, הם יוצאו מוארים, כאילו, מביאים איזה משהו שאנחנו רק מחפשים אותו עדיין, והם כבר כאילו, דווקא הם ש... כאילו, חיכו את הכי חיכוך שאפשר לחכך, כאילו, אנשים שאיבדו ילדים, שם ישמור. והם באים עם, הם באים עם האנרגיה הזאת. הם אומרים לנו, בואו לפה, כאילו, בואו לפה, לא בחס וחלילה, אבל לכאב הזה. אלא למה שאנחנו הבנו, בגלל שעבר עלינו, מה שעבר עלינו.
וואו, טוב, אני, זה, יצאתי עם האופציה הזאת, זה דבר. תודה רבה, מנחם, על השיחה הזאת ועל כל המחשבות. והלוואי שבאמת אנחנו נגלה שהתסכול הזה הוא איזה מעבר מהים לאוקיינוס באמת. וגם שנרכוש שיהיה לנו את הכלים האלה של לא לפחד מהצעקות, אבל להחזיק אותה, את החבל שימתח ולא יקרה.
תודה רבה, איתן. אמן.
תודה ותודה לכל מי ששומע. מוזמנים להמשיך להזין לעוד שיחות ושיהיו לנו עוד בשורות טובות.